אנחנו נמצאים בעיצומם של שלושת השבועות. ננסה לראות בית מעניין מאוד, איך יוצאים מבין המיצרים לנחלה בלי מיצרים. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בגמרא במסכת יומא, בדף למתת עמוד ב', תנו רבנן, אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק, שהיה כידוע כהן גדול, זאת השנה שמת בה שמעון הצדיק, אמר להם, שנה זו הוא מת. אמר להם בדיוק מתי הוא הולך למות. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים, ונכנס עמי ויוצא עמי לקודש הקודשים. והיום מזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עמי ולא יצא עמי. אז הוא אמר להם, זה סימן שהוא מת. אחר הרגל חלה שבעה ימים ומת. ושאלתנו הראשונה היא, מוזר מאוד, איך אומר שמעון הצדיק שלקודש הקודשים נכנס עמו זקן אחד? הרי נאמר בפרשת אחרי מות, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. שהכהן הגדול נמצא בקודש הקודשים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש. ועל כך נאמר בירושלמי למסכת יומא בפרק ה', מה זה וכל אדם? אפילו אותם שכתוב בהם ודמיהם תמות פניהם פני אדם. דהיינו, אומר הירושלמי, שהכוונה היא גם למלאכים. הכהן הגדול נכנס לבדו לקודש הקודשים ויוצא משם לבדו. אף אחד לא נכנס לשם, גם לא מלאך. כי זה המילה וכל אדם בא לרבות. גם מלאכים שנקראים אדם, שנאמר הוא דמות פניהם של המלאכים פני אדם, לא יהיו באוהל מועד. אז מה הכוונה בדבריו של שמעון הצדיק, שאמר להם שכל שנה היה נכנס שמעון זקן לבוש לבנים, עטוף בלבנים, בשנה האחרונה נכנס עטוף שחורים ולבוש שחורים. הרי אף אחד לא נכנס אותו לקודש הקודשים. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, נאמר בגמרא בבבא מציעא בדף פ"ד, יום אחד אבי כסחי רבי יוחנן בירדנה. רבי יוחנן היה בירדן, שחה בירדן, סברים שונים. וחזיה ריש לקיש, ריש לקיש ראה אותו שוחה, ושבר לירדנה בתרי, דילג על נהר הירדן לצד השני. קפיצה גדולה מאוד. ראה אותו רבי יוחנן, אמר לי, חלך לאורייתא. אדם כמוך מתאים שתתחבר עם התורה בכוחות שיש לך. אומר לו ריש לקיש, שופרח לנשי, היופי שלך זה יופי גדול יותר מיופי של נשים. תהיה דוגמן, תככב בכל חוברת של דוגמנים בעמוד השער. ענה לו רבי יוחנן, אי הדר בך, אם אתה מוכן באמת לחזור, נזכור, יש תקיש היה ראש הגנצטרים, או ששודדים, או כל שם תואר אחרי שתקנו איתי, איתים לא. אם אתה חוזר בך, זאת אומרת, אתה נשאר איתי, עוזב שמה, יאבין עליך אחותי. דשופרה מיני, שהיא הרבה יותר יפה ממני. קיבל עליהם, קיבל על עצמו. וכידוע, בהמשך, ריש לקיש התחתן עם אחותו של רבי יוחנן. וריש לקיש ורבי יוחנן היו המוראי ארץ ישראל. הראשונים שבהם. שאלתנו השנייה היא, איך רבי יוחנן מציע לריש לקיש את אחותו? שהיא הרבה יותר יפה ממנו. הוא לא שאל אותה, לא דיבר איתה. ואיזה... איזה דיבור יש ביניהם? ריש לקיש אומר, אתה מתאים להיות דוגמן, כי אתה יפה תואר. עונה לו רבי יוחנן, אחותי יותר יפה ממני. מה זה קשור? מה רצה פה ריש לקיש? ואנחנו יודעים שרבי יוחנן, מה רצה פה רבי יוחנן? אנחנו יודעים שרבי יוחנן הפך את ריש לקיש. איך זה קרה? בשיחה כזאת קצרה ביניהם. ומה ההסבר לשיחה הזאת שהייתה ביניהם? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. נאמר על יוסף הצדיק, שהיה בבית פוטיפר, ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי עם הלחם אשר הוא אוכל, שמח עליו בעיניים עצומות, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. מיד לאחר מכן, ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ותנה על יוסף, ותאמר שכבה עמי, ואימהן, ואומר אל אשת אדונה, ואין אדוני לא ידע, איתי מה בבית, וכל אשר יש לו, נתן בידי, הוא סומך עליי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך בשירת אשתו, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. וחזל מתארים לנו, במסכת יומא בדף למדי, אמרו עליו על יוסף הצדיק, בכל יום הייתה אשת פוטיפר, משדלת אותו בדברים. בגדים שלבשה שחרית, לא לבשה ערבית. בגדים שלבשה ערבית, לא לבשה שחרית. אמרה לו, היא שמעה לי. אמר לה, לב. אמרה לו, אני חובשת אותך בבית האסורים. אמר לה, השם התיר אסורים. אני מכופפת את קומתך. ענה לה, השם זוקף כפופים. אני משמה את עיניך. אמר לו, אמרה לו, השם פוקח עברים, נתנה לו 1,000 כיכרי כסף לשמוע אליה, להיות אימה, ולא רצה לשמוע אליה. אבל זה לא היה פשוט. עד שנאמר, והיא היום, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, והניש מאנשי הבית שם בבית, אומר רשי, כי זה היה יום עידם, כולם הלכו להתפלל בבית התפילה, הייתה לבד בבית. היא אמרה, חולה אני, הנה יכולה ללך. ואז ותתפסר בבגדו, ויעזוב בגדו בידה, ונס החוצה. איך? איך הוא עומד באתגר הזה? אומרת הגמרא בסוטה דף למד וב. באותה שעה, בת הדוקיינו של אביו, ונראתה לו בחלון. הוא רואה דמות יוקנו של אבא יעקב בחלון, וזה נתן לו את הכוח להשאיר בגדו בידה, ולנוס החוצה. מה זאת אומרת? איך דמות דיוקנו של יעקב נתן לו את היכולת לנוס החוצה? ונבין רק באיזה ניסיון אדיר עמד יוסף. אדיר. כי חז"ל אומרים, הים ראה וינוס, קריאת ים סוף, בזכות וינוס ויצא החוצה. קריאת ים סוף, בונוס. קציאת מצרים זה הבטחה אלוקית, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. קריאת ים סוף בזכות יוסף. איך דמות יוקנו של אביו נתן לו את הכוחות לנוס החוצה? מדוע כל הפרטים גם ואינך בגדו בידה? מה הפרטים האלה כל כך משמעותיים? בתורה אין מילה מיותרת, אין תג, אין אות מיותרת. אז מדוע יש לזה כזאת עוצמה? מדוע כל הפרטים האלה משמעותיים? מה זה בא ללמד אותנו? ההסבר הוא, שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה הכוונה של שמעון הצדיק הכהן הגדול, שכל שנה שנכנס לקודש הקודשים, נכנס איתו זקן, לבוש שחורים ועטוף, לבוש לבנים ועטוף לבנים, ובשנה אחת נכנס איתו זקן, עטוף שחורים, ולא יצא עמו וידע שהוא עומד באותה שנה, וכהן גדול, אף אחד לא מצטרף שהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא נכנס לבדו, לבדו, אף אחד לא נכנס איתו, כל אדם לא יהיה באוהל מועד ובאוהל חפר בקודש, אז מה הכוונה בדבריו? דבר נוסף, מהו ההסבר? שריש לקיש מוכן לקחת סיכון לעבור לצד השני של הנהר, רק לראות את פניו של רבי יוחנן, הוא מתפעל מיופיו, הוא מציע לו להיות דוגמן, אומר לו רבי יוחנן, אחותי יפה יותר ממני, בוא אתה, אלינו, תהיה חלק מאיתנו, תדבר עם אחותי שתצא איתך. מי אמר לו להגיד דברים כאלה? איך הוא אומר את זה? מה עומד מאחורי השיחה הזאת ביניהם? ושאלה השלישית, מדוע בשעה שיעקב יוסף ראה דמות יורדו של יעקב בחלון, זה נתן לו את היכולת להשאיר בגדו בידה של אשת פוטיפר ולנוס החוצה? מה מיוחד שהוא ראה דווקא דמות יורדו של אביו? מהו ההסבר לכך? אז כדי לענות על השאלות האלו, נלך לאט לאט ונראה באמת איך הדברים מתחברים אלינו לימי בין המיצרים, ואיך ההבנה הזאת היא בוודאי תוסיף עוד קצת לצאת מבין המיצרים לנחלה בלי מיצרים. אז נפתח את הדברים בצורה הבאה. בתנא דבי אליהו, פרק תדוו, נאמר, יהודי פוגש את אליהו, אמר לו רבי, שני דברים יש לי בלבבי, ואני אוהבן אהבה גדולה, תורה וישראל, אבל אני יודע איזה מהם קודם. מי קודם? התורה או ישראל? ענה לו אליהו, דרכן של בני אדם שאומרים תורה קדמה לכל, שנאמר השם קונני ראשית דרכו. אבל הייתי אומר, אומר אליהו, לא, ישראל קדושים קודמים, שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ישראל קודמים לתורה, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. מה הפירוש הדבר? מה עונה פה אליהו לאותו אדם שאוהב את התורה ואוהב את עם ישראל, מי קודם למי? אומר אליהו, התורה אין ספק, היא הקיום של העולם. אולי בריתי חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אבל אם לא יהיה עם ישראל, אין משמעות לתורה. תורה עניינה שלא תישאר בשמיים. לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא. התורה היא ביום יום. דרך מי התורה נהפכת להיות תורת חיים? על ידי מי התורה מאירה את העולם? על ידי ישראל? בלעדינו התורה לא הייתה מתממשת בצורה המושלמת. במילים אחרות, אומר לו אליהו, זה שבורא העולם ברא אותנו בצלמו ובדמותו, עם צלם אלוקים, עם חלק אלוקה ממעל, את זה אף אחד לא יכול לקחת. בזה אף אחד לא יכול לפגוע. ועל ידי זה אפשר לקיים את התורה. פירוש הדבר, נסביר יותר. חז"ל מלמדים אותנו, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים. דירה נאה זה הגוף, אישה נאה זה הנשמה, כלים נאים אלו החושים, הסנסנס, החושים שלנו, ראייה, שמיעה, מישוש, טעם וריח. דהיינו, היכולת של האישה נאה והדירה נאה להיות ביחד, דהיינו הגוף והנשמה, זה על ידי הכלים הנאים, על ידי החושים שיש לנו, שעל ידם אנחנו יכולים ליצור את ההרמוניה בין גוף לנשמה. שהגוף והנשמה ידעו לדבר אחד עם השני. כי מעניין, בורא העולם כשברא את האדם, פעם הזכרנו את זה בהקשר אחר, איך הוא ברא אותו? אדמה ונשמה. אבל איך האדמה נהייתה רטובה? שבורא העולם הוריד גשם. עד יעלה מן הארץ ענן, ירד גשם, האדמה רטובה, בורא העולם יצר צורה של אדם באדמה, הכניס בזה נשמה. והסיבה שבורא העולם עשה את זה, והשתמש דווקא בגשם, ליצור רטיבות לאדמה, כדי ללמד אותנו, שגם בחלק הפיזי שלנו, הגוף, שבא מן האדמה, יש משהו שבא מלמעלה. וזה הגשם. זאת אומרת, יש לנו לא רק נשמה, שכולה באה מלמעלה, אלא גם בחלק הגופני, שבאנו שהוא מהאדמה, אדם אדמה, יש משהו שבא מלמעלה, הגשם. כדי ליצור אפשרות לשיח בין הנשמה והגוף. בין הדירה הנאה הגוף לבין האישה הנאה הנשמה. כי אם הגוף כולו היה רק בא מהאדמה, זה שני פסי רכבת. אדמה לגמרי ונשמה ולא קרב זה אל זה. שמיים וארץ. אבל דרך שגם בגוף יש חלק שבא מלמעלה, יש יכולת לחבר בין שניהם. במילים אחרות, אמר לו אליהו, כמה שאנחנו מאפשרים לעצמנו ואומרים גם לאחרים איזה יכולות יש לכם, איזה יכולות אנחנו מאמינים בכוחות שלך, מאמינים בכוחות שלכם, יכולים ליצור, לבנות הרבה הרבה יותר ממה שאתם חושבים. כשאדם נותן לשני את התחושה, אני מאמין ביכולות שלך, אז השמיים זה הגבול. השמיים זה הגבול. ברגע שריש לקיש נותן קפיצה, עובר לצד השני של הירדן, אתה קפיצה משמעותית עם סיכון, וכל זה לראות את יופיו של רבי יוחנן. התגובה של רבי יוחנן, אתה יודע מה? ריש לקיש, אתה יכול להגיע רחוק. אני עכשיו ראיתי, יש לך כוחות אדירים. אדירים. הוא לא התכוון. פיזית. הנה הוא קפץ את הירדן, מחר הוא יקפוץ למקום אחר. קפוץ מהקומה הרביעית וגם הכל יהיה בסדר. לא. הוא הבין דרך הקפיצה הזאת, שיש לו יכולת לרומם את עצמו. התורה מחוברת אליך. התורה עבורך תהיה אתגר שתוכל לממש אותו. עונה לו, ריש לקיש, תהיה דוגמן, כזה יופי לא ראיתי. הבין רבי יוחנן, שהמקום שבו נמצא עכשיו ריש לקיש זה היופי. זה המקום היפה. יופי תמיד מסמל הרמוניה, תמונת נוף של ערים, של ירק, של בתים, או כל ציור, עם הצבעים השונים, זה יוצר הרמוניה ותמונה מאוד עוצמתית. אותך מעניין היופי? זאת אומרת, יש לך יכולת ליצור הרמוניה. בוא תתחבר ליופי האמיתי, לתורה. ובוא אני אראה לך, רבי ריש לקיש, כמה אני מאמין בך, שאתה מסוגל עם היופי שלך לנתב אותו בצורה הנכונה, אני מדבר עם אחותי שתצא איתך. היא הרבה יותר יפה ממני. היא גם תלמד אותך, היא גם תעזור לך לדעת מה יפה בצורה אמיתית ומה רחוק מיפה, מה יפה באמת. זאת אומרת, השיחה ביניהם התנהלה בצורה הזאת שרבי יוחנן אומר לריש לקיש, שמע, הכוחות שלך הם בלתי רגילים. חל הרי להגיד לו, שודד, מה עשית? מה אתה עושה? תתבייש לך. לא, יש לך כוחות. כוחות אדירים. אני מאמין בכוחות שלך. מאוד. ולראות לך כמה אני מאמין. אם תחבור ליופי האמיתי של התורה, אני אדבר עם אחותי שתצא איתך. אולי תנסו אחד לשני. כי באמת כל חיה זה הרמוניה, זה יופי בין שמיים וארץ, בין מצווה ליראה, בין תורה לעשייה. זה אומר רבי יוחנן לריש לקיש. זה אומר אליהו לאותו אדם ששאל אותו, שני דברים אני אוהב, אהבה גדולה, תורה וישראל, מי קודם למה? אמר לו אליהו, ודאי שישראל. אם לישראל אין התורה, מימוש בשמיים. לא בשמיים היא. כל עניינה שתרד לפה. זה אותו אליהו שתמיד מאמין בכוח של יש לשני. הוא תמיד יהיה על הפתח, כמו שהזכרנו את זה בעבר. הוא תמיד ידע לחבר את הפנים ואת החוץ, להביא את החוץ פנימה, ולדעת איך יוצרים את הדברים ביחד. זה אליהו שתמיד נמצא על הפתח, כי הפתח בעצם מאפשר אפשרות לראות באופן רחב יותר, באופן מושלם יותר. שמעון הצדיק, כל שנה, היה נכנס לקודש הקודשים, לייצג את כלל ישראל בעבודתו. וכל שנה נכנס עם עמי, יהודי זקן, לבוש לבנים ועטוב בלבנים. דהיינו, כנסת ישראל, בחזל שמדברים על יהודי זקן, הכוונה היא על ישראל סבא. על חיבור הדורות, על השרשרת שלעולם לא מתנתקת. ואליהו והכהן הגדול הבין שהוא נכנס עם כלל ישראל, הוא לא לבד. ותמיד הוא ראה את כלל ישראל בצורה הנקייה. לבוש לבנים, עטוב בלבנים. כולו לבן טהור הוא. והנכנס ויוצא בשלום. שנה אחת הוא ראה את אותו זקן, את ישראל סבא, לבוא שחורים, מתעטב בשחורים. זאת אומרת, מאיזושהי סיבה, הייתה לו מחשבה, אולי לא כולם ראויים, אולי לא כולם שייכים, אולי לא כולם, אני מייצג אותם, ברגע שזה קרה, הוא ראה אותו, זקן לבוש חורים נכנס עמו, אבל לא יצא עמו. הבין שבעצם בהסתכלות הזאת, קרה משהו לכך שהוא מייצג את כלל ישראל. קרה משהו. הוא הבין שזה יפגע בו. שהוא סיים את שליחותו בצורה הזאת. זה אמר שמעון הצדיק. זה מה שחז"ל מבקשים ללמד אותנו. מבקשים ללמד אותנו דבר מדהים. ככל שאנחנו מאמינים ביכולות של השני ואומרים לו, והם ביכולות שלנו, זה העוצמה שלנו. ונסביר יותר, כולנו יודעים ש-15 באב לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. בין הדברים שקרו ב-15 באב, הפסיקו למות מתי מדבר. מתי מדבר במשך קרוב ל-40 שנה, תקופה שהיינו במדבר מיד לאחר חטא המרגלים, כל שנה בתשעה באב, היו חופרים להם שוחות, אלה שהיו אז מבין 20 שנה עד בני 60, ונכנסו לשוחות, נפרדו מהמשפחות, ובבוקר מי שיצא הבין שיש לו עוד שנה. מי שלא יצא, זהו, הגיע סופו. וכך שנה שנה, השנה האחרונה נכנסו, למחרת הבוקר כולם יצאו, חשבו שטעו, אולי לא נכנסו בלילה לחול, נכנסו עוד פעם. ושוב כולם יצאו. עד שהגיע מחצית החודש, שראו את הערך במילואו. מה הם הבינו? שבורא עולם סלח להם. אבל תראו מה כתוב כאן. כותב הרמב"ם על דברי הגמרא. על דברי המשנה. ובחרו יום 15 באב, לפי שבו ביום, נסתלקה המגפה ממתי מדבר בשנת ה-40, ובשנה האחרונה נסתלקה המגפה. והמתינו עד חצי החודש. ואז, שימו לב למשפט הבא, כשהם יצאו, בטחו בנפשם, והאמינו בעצמם, והרגישו בו רצון הבורא, והשבת אפו, וסילוק חמתו מהם. אלה שיצאו, השרידי חרב, אלה שיצאו מהשוחות, בטחו בנפשם והאמינו בעצמם. האמינו שיש מחילה. האמינו שאפשר להגיע לפסגות חדשות. הרי לשונו של הרמב״ם, הצרופה, כמה היא מתחברת לדור ניצולי השואה? מאיפה הם יצאו? מהשוחות. אבל בטחו בנפשם והאמינו בעצמם. הרי כל שרידי החרב, המקום האחרון שלשם היו צריכים להגיע זה ארץ ישראל. מה יש לחפש שם? מלריה, ביצות, אויבים, ייסו לאוסטרליה, ייסו לצד השני של העולם. לא, בטחו בנפשם, האמינו בעצמם. אפשר לחזור לארץ קודשנו. אפשר לבנות, ליצור. והנה אנחנו רואים איזה עוצמות. שאדם מאמין בכוחותיו. אדם גם מאמין בכוחות שיש לשני. אדם שאיש לרעהו יעזורו. ומראה לשני, אתה מסוגל הרבה יותר. יש לך את היכולות הגדולות יותר. פתחו בנפשם והאמינו בעצמם. כל אחד אמר לשני את זה. אז הקימו. כבוד שמיים אדיר. מדינה מיוחדת לתפארת עם ישראל. חוזר לגדלותו. העמים רואים את זה. והם משתאים. לכן. האם חז"ל ואומרים לנו. עשרה קבין של יופי ירדו לעולם. תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. ירושלים ציון מכלל יופי. ההרמוניה שיש בירושלים. אין בשום מקום אחר בעולם, כי רק בירושלים, ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. של מעלתה ייחודה ועוצמתה של העיר הגדולה. היופי, ההרמוניה הזאת. ראה אותה גם רבי עקיבא בשעה הקשה ביותר. שעלו לאחר החורבן, הגמרא בסוף תענית, ולא ראו אבן על אבן, ושועל יוצא מקודש הקודשים, וחבריו של רבי עקיבא, גדולי התנאים בוכים, והוא מחייך, צוחק, ומסביר להם. כי הם שאלו אותו, מה אתה רואה שאנחנו לא רואים? הרי זה לא זמן לחייך. אז מה אתה רואה? תלמד אותנו. הוא מלמד אותם. גם בקושי הגדול, בחורבן שנראה טוטלי, אומר להם, תראו מה אמר הקדוש ברוך הוא על ידי נביאיו. ציון שדה תחרש. לא ציון שדה תחרב. זה לא חורבן במובן הטוטלי. זה חרישה. על פניו כלפי חוץ זה נראה כחורבן, אבל זוהי חרישה. שבעקבותיה תגיע זריעה, ובהמשך תהיה גם צמיחה. תהיה גם צמיחה. רבי עקיבא ראה מה שהדור שלנו רואה, ומעבר לזה, עד הגאולה. רבי עקיבא באותו רגע גדול, מעביר לדור הבא, את ההסתכלות, להאמין ביכולות שלנו כעם, להאמין בפוטנציאל של כל אחד ואחד, לא רק מאיתנו, גם של האחרים. וכשיש את האמונה הגדולה הזאת, יש את ההסתכלות הזאת, אז זוכים להקים את הכל, בטחו בנפשם והאמינו בעצמם שאפשר מהאפר לבנות וליצור, אפשר מהקושי לבנות, רק עם האווירים לשני את התחושה, אני מאמין בכוחות שלך. זה בדיוק מה שקורה עם יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, אשת פוטיפר מנסה להפיל אותו. היא אומרת לו, הריחים כמעט הרגו אותך. הם טוענים שבגדת בהם. הרגו אותך כמעט. ותתפסר בבגדו. הוא אומר לה, לא, לא, וינח בגדו בידה. מעניין, למה לבגד קוראים בגד? בורא עולם עושה לאדם הראשון קוטנות או בגדים, כי בגד זה מלשון לבגוד. וכשקר בחוץ לובשים מעיל, מלשון מעילה. הוא אומר להם, לא, אני לא בגדתי, אני הבן של יעקב. אני הבן של יעקב. ראה דמות יוקנו של אבא. אבא עושה לו קטונת פסים. כי אבא מאמין ביכולות שלו לקחת אותם רחוק, לבנות, ליצור. ולכן, ואימהם, כך הרי נאמר אצל יוסף, בלשון הפסוק, ואימהם, ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע את אמא בבית, בכל אשר יש לו נתן בידי. יש עוד פעם את המילה ואימהם, ואימהם יעקב להינחם. אז הקהל המת משתקח, יש דיני אבלות, שלבים שונים, ואימהם, אני מאמין ביוסף הזה, אני מאמין ביוסף, ורחל מאמינה בעול עם ישראל, שאנחנו עם ישראל קוראים הרי בני יוסף, שארית יוסף, בני אפרים, יש לנו הרבה שמות, ולכן היא מענה להינחם על בניה, מענה להילחם עם האמינה בנו, עם ישראל, בכל אחד ואחד מאיתנו, ביכולות, בכוחות, להגיע רחוק, לבנות וליצור. זה דמות יוקנו של אבא. את זה הוא ראה. והנח בגדו בידה. ובזכות זה בינס הים ראה בינוס. זה מה שחזל באים ללמד אותנו, זה מה שחזל רוצים מאיתנו, שאם אנחנו נעביר את התחושה הזאת גם לאחרים, כמה יכולות יש, איזה עוצמות יש. זה דבר שלא נשארים אדישים כלפיו. וזה גם העומק של בתפילת נחם, הנאמרת על ידינו, לפי כל מנהג, יש כאלה במנחה, בתשעה באב, יש כאלה בכל תפילה. מה נאמר שם? היא תצא אש ומצא קוצים, היא תצא מעצמה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבערה שהעברתי. אני הצעתי אש בציון, שנאמר ויצאת השם, ויצאת אש בציון ותוכל יסודותיה. ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר ואני אהיה לך חומת אש סביב, ולכבוד יהיה בטוחה. למה לקשור כל כך לבורא עולם, לבנות את ירושלים באש? בתפילת נחם אנחנו אומרים, כי אתה השם באש הציתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. ואני אהיה לנאום השם, חומת אש סביב ולכבוד יהיה בטוחה. ברוך אתה השם מנחם ציון ובונה ירושלים. וזה בנוי על דברי הגמרא בבבא קמא דף ס' עמוד ב', שבורא עולם אומר, אני הצטתי אותה, ובאש אני אבנה אותה. אנחנו אומרים לבורא עולם, בורא עולם, אין לנו בעיה, תבנה אותה איך שאתה רוצה. מייצים, מאבנים, העיקר תבנה. אומר בורא עולם, לא, לא, רק באש. למה רק באש? עם מה הכוח של אש? כוח של אש, האש היא פורצת החוצה. האש היא כלפי מעלה. כל אחד מאיתנו יש בו ארבע יסודות. היסוד המוביל זה אש. אש, מים, רוח ואפר. אדם יש בו את היכולות לפעול, ליצור. אומר בורא עולם שלא מימשנו אותם כצורה הנכונה. אז בורא עולם עורר אותנו בדיוק לנקודה הזאת, באש הציטה. אבל הוא מבטיח לנו, באש אני עתיד לבנותה. מבטיח לנו שתהיה התעוררות עצומה. היא תהיה בשלבים, אבל ההתעוררות תהיה עצומה. ביכולת להאמין ביכולות של אחרים וביכולות שלנו. ובכך היא תיבנה. ובכך היא תיבנה. זאת ירושלים. זה יוסף. שעליו נאמר במדרש תנחומא יוסף בגימטריה ציון. כל מה שקרה ליוסף קרה לציון, תיאור שלם במדרש. כל דבר בדיוק. כי יוסף מלמד אותנו. אני מחובר ליעקב. אבא, מאמין ביכולות שלי, אני אראה לו עוד יותר מהיכולות שהוא מאמין בהם בי. עד כדי כך. ולכן, שזה אומר רבי יוחנן לריש לקיש, חלך לאורייתא. אומר לו, יש לך יכולות כאלה, בוא תנתב אותם ליופי האמיתי. בוא, ותראה כמה אני מאמין בך. נדמיין לעצמנו, עומד איזה גנגסטר, איזה איש מאפיה, אדם רחוק. אומר לו, אני מאמין ביכולות שלך. רוצה לראות כמה אני מאמין, אני אדבר עם אחותי. אולי תצאו, אולי תתחתנו. זה ריש לקיש, רבי יוחנן, דור ראשון של המורה ארץ ישראל. זה אותו ריש לקיש, תראו כמה נפלא. שאנחנו מסיימים את מגילת איכה, הפסוק האחרון, נאמר קודם, השיבנו השם אליכם ונשובה, עדי שמנו כקדם, מבקשים. ואז בא הפסוק האחרון, על פניו, מקלקל את הכל. כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. אבל לא יפה לגמור בכזה פסוק, שבו עולם הועס בנו, כועס עלינו. אז כל הציבור אומר בכל, השיבנו השם אליכם ונשובה, עדי שמנו כקדם. אומר יש תקיש, לא, 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 ממש לא. צריכים לקרוא את אותו פסוק בניגון אחר. כי מאוס מאסתנו, סימן שאלה, אתה באמת מואס בנו, סגרת את הדלת, לא, קצבת עלינו עד מאוד, אתה רק כועס. כמה כבר אפשר לכעוס? שבוע, שבועיים, קצת יותר? כמה אפשר לכעוס? זאת אומרת, הדלת לא סגורה. אפשר להיכנס. נו! אם אפשר להיכנס, אז השיבנו השם אליך ונשובה, כדי שמנו כקדם. וזה מקופל במדרש, במדרש איכה, מדרש רבה, פסקה האחרונה, כי מאוס מאסתנו קצבת עלינו עד מאוד, אמר, שמעון בן לקיש, ריש לקיש אומר, אם איסה היא, לצוואר, אין מה לעשות. אם קציפה היא, אי צוואר. אם יש רק כעס, אפשר לשנות. וכל מה דקאיס, סופי להתרצה. כל מי שכועס, בסוף הוא מה? מתרצה. הוא מתרצה. אומר לנו ריש לקיש, לא היה רחוק ממני. ותראו כמה קרוב הגעתי. כמה קרוב הגעתי. הגעתי, למה, לאיזה מסקנה הגעתי? שני דברים יש בלבבי, ואני אוהבם אהבה גדולה, תורה וישראל. אז מה קודם? אמר לו אליהו, ישראל קודם. אם יש יכולת כזאת, אז התורה מקבלת עוצמות אדירות, כי התורה תגיע לכל מקום, בכל עת ובכל שעה. כשאדם מגיע לעצמו, לאמונה בכוחותיו ויכולתיו, ומשדר לאחר את היכולת, את האמונה שיש בו בכוחותיו, זה מעמיד את התורה במקום הגבוה, והנה את כתר לראשינו, לכל כלל ישראל. את זה מבקשת מאיתנו התורה. דווקא בימים האלו, בימי בין המיצרים, שנמצאים במיצרים שונים, לצאת מהמיצר, לראות את התמונה בשלמותה, לראות את היופי הגדול שלנו, עם ישראל, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. להאמין בעוצמות הגדולות שיש בנו, כולנו עם ישראל, ולשדר אותם, זה יחבר אותנו כולנו ביחד. זה מה שחזל באים ומלמדים אותנו על היהודי הראשון, על אברהם אבינו. איך נאמר עליו, על אברהם אבינו, בתהילים נאמר עליו בפרק ממי יפיפיתה, מאדם עוצב, חן בשפתותיך, פסוק לא לפניי, בשלמותו. אברהם אבינו הראה את היופי האמיתי, היה רחוק והגיע הכי קרוב, וכולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. ניקח את ההיבט הזה איתנו, נבין בורא העולם רוצה מאיתנו דבר אחד, שאת האש שבנו באמת נוציא החוצה, ניצור בת החמימות. כי נר לאחד הוא נר למאה. כי אפשר באמת להדליק מנר לנר, מאחד לאחד. לכן, על המזבח היו כמה מוקדים של אש. המוקד הגדול היה כדי לסרוף את הקורבנות. המוקד יותר קטן, ממנו הדליקו את המנורה, מזבח הקטורת. והמוקד השלישי, לקיים אש תמיד, תוקד על המזבח, לא תכבה. האש הזאת היא יוקדת בנו, אש של חיבור, של צירוף. אם נעניק אותה במעגלים שונים, נוכל באמת להראות איך נר מתחבר לנר, ויוצר באמת את האש של הגאולה. נראה את הדברים באמת באופן הזה ובצורה הזאת. אז עוד בימי בין המצרים האלו, תוך כדי הימים האלו, נזכה באמת לנחלה בלי מצרים, ונראה באמת איך באמת אשור של בורא עולם מלווה אותנו, נמצאת איתנו כל הזמן, וזה הכוח האדיר שלנו. נראה את הדברים כך, אז יתקיים בנו, כי באש יציתה, ובאש אתה עתיד לבנותה, שנאמר ואני אלה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה, ומכוח זה נזכה לגאולה השלמה.